השיעור שבוע שעבר הבנו מה עשה אלישע. הוא בעצם אילץ את אליהו להיות נוכח. ולכן אליהו אומר לו, הקשית לשאול. הוא מבין מה הוא בעצם מבקש. מה זה פי שניים ברוחך אליי? זה מה שיש לי ממה ש... אני מקבל ממך ממילא, מה שהוא כבר קיבל בתור תלמידו, וגם אתה תהיה פה, לידי, שער לצידי. ואגב, איפה עוד רואים דבר כזה דומה? רואים את זה אצל יהושע ומשה. והצלת מן הרוח אשר עליך, פרשת השבוע, בדיוק, נכון? זה בעלותך. והצלת מן הרוח אשר עליך, והוא מאציל, חזל אומרים, כמו נר שמדליק נר אחר ונשאר דולק. אז עכשיו יש שתי נרות דולקים. כן? זה בדיוק הכפלת ה... ואחר כך יהושע בן נון, הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר ליהושע בן נון, כי אהיה עמך. אני מתכוון להיות איתך. חסידי חב"ד מדברים על נוכחותו של הרבי, וגם אלה שהם לא משיחיסטים וגם אלה שהם לא חסידי חב"ד, הרבה פעמים רואים שמתייעצים איתו באגרות שלו, הוא עונה, הוא מגיב. זה נכון שאפשר לעשות את זה עם עוד כל מיני פלא יועץ וגורל הגר"א וכל מיני כאלה דברים. הגר"א אומר שאדם לומד תורה לשמה, איפה שהוא יפתח התורה תייעץ לו, אחר כך תיתן לו עצה. זה נוכחות. כן? אנחנו הרי אומרים בברכות ההפטרה, אנחנו מברכים אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ולא כתוב אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם שנאמרו באמת. זה לא נאמר בעבר, זה נאמר עכשיו. זאת אומרת, הנוכחות של הנבואה, נבואה היא נצח. אז נוכחותה היא תמידית. אז זו הנקודה המרכזית שראינו, שפה באמת אליהו אומר לו, הקשית לשאול, כי אתה בעצם לא מתנגח רק עם, עם המגמה שלי, עם הרצון שלי, מה שאני רציתי לעשות, אלא אתה מתנגש עם הקדוש ברוך הוא. זה מסביר לנו יפה מה שהסברנו שבוע שעבר, אני צריך לחדד, כי זה באמת היה, בעיניי זה באמת היה הסתכלות חדשה. שזה מסביר למה הוא אומר לו, אם תראה אותי לוקח, יהיה לך כן. זה בעצם הסוד הגדול. למה זה מותנה? אם תראה אותי לוקח ממך, יהיה לך כן. כאילו, האם זה סימן או סיבה? אם זה סימן, מה הוא צריך סימן? יהיה, זהו, יהיה. למה הוא צריך לתת לו סימן? אם תראה אותי לוקח, סימן שזה ככה יהיה. אני חושב שמה שהוא רוצה להגיד לו זה הסיבה. זה לא סימן, זה סיבה. הכוונה פירוש דבר, אם תראה אותי לוקח, זאת אומרת שאתה מצליח להחזיר אותי. הרי זה בדיוק מה שהוא רצה ליצור, גילוי אליהו. וכל רב גדול, או כל אדם שיש לו גילוי אליהו. אז זה נוכחות של אליהו. אליהו לא נעלם. הוא לא עזב. ודאי לא לקח את רוח הקודש, כי גילוי אליהו זה דרגה הראשונה של רוח הקודש. תחתונה אומנם, נמוכה, אבל יחסית, אבל זה דרגה, זה המדרגה. אז אתה תעשה את מה, אגב, יש במדרש שאומר שאליהו הנביא מגיע לכל ברית, אנחנו יודעים. אליהו הנביא מגיע בלילות הסדר, מסורת כזאת יש, הילדים מחכים לראות את אליהו הנביא. עוד מדרש שאומר שהנושא אישה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא אוהבו ואליהו מחבקו. אז גם בחתונות יש לו נוכחות של אנשים מיוחדים שנושאים אישה לשם שמיים. אז זה בעצם מה שרצה אלישע, ודיברנו עד, כן, התקדמנו עד הנערים, כן, והיה משם בית אל. וראינו שהוא בעצם הולך באותו מסלול, שם סיימנו. הגענו לפרק ג'. ויורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה וימלוך 12 שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני, רק לא כאביו וכאמו, כן, לא הגיע לדרגות שלהם, השתפר קצת המצב. ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו, כן, שזה באמת היה עבודת הבעל, זה באמת הדבר הכי קיצוני שיש, זה הכי חמור. כמו שאליהו אומר להם, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אגב, שימו לב, מתי הוא הסיר את מצבת הבעל אשר עשה אביו? זה אחרי שאליהו כבר ניתץ. זאת אומרת, מבינים למה אליהו ברח. אם הבן צריך להסיר את ה... אם זה היה בימי אחאב, אז אליהו כבר הרג את נביא הבעל, ניתץ את הבעל בקרמל, שרף את הבמות שלהם. רק בחטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק ולא שר ממנה. כאן רואים שחטות ירובעם שונה מחטאות אחאב. זה פסוק מאוד חשוב. להבין את העבודה זרה שהייתה בישראל. אחר כך באמת הגמרא דנה בזה. רבי יהודה הלוי מסביר את זה. איך זה שעם ישראל חוטא בעבודה זרה. ומשפט כזה שהרב קוק אחר כך אומר שה... כמו שרבי יהודה הלוי בעצם הראשון לומר שיש משהו ב... בנטייה הזאת, בעבודה זרה של עם ישראל, שהוא בעצם יותר אמוני, או יותר, יש פה איזה צד של, לא רק סתם כלימוד זכות, אלא יש בו משהו שהוא באמת נבע, הרב קוק מסביר את זה, שזה נבע מהתפקיד, מהייעוד של עם ישראל בעולם. כמו שלא נעים לומר, אינסטלטור צריך לתקן מערכות ביוב, אז הוא מריח, כמו יש לו מתלכלך מזה. אז גם עם ישראל, הייעוד שלו לתקן אומות עולם, אז הוא מתלכלך מזה, כאילו הוא מקבל מה... זה בעצם נובע מגדלותם של ישראל, ככה רבי דוד מסביר. ופה רואים מה ההבדל בין ירובעם לבין אחאב, שבעצם ירובעם זקוק לעבודת אלילים לצורכי פנים, ואחאב היה זקוק לעבודת אלילים לצורכי חוץ. ומה ההבדל ביניהם? ולכן אתם שמים לב שבעצם... הוא יכול, יהורם בן אחאב, יכול להשתחרר מהצורך החיצוני, זה כמו, אני אגיד להבדיל, כמו מדיניות ישראל מול ארצות הברית בימי אובמה, ומדיניות ישראל מול ארצות הברית בימי טראמפ. זאת אומרת, הוא לא זקוקים להצגות ולעניינים ודיפלומטיה, יש מי לעבוד, עולם אחר. אז אפשר לזרוק את כל הבעלים, את כל הפסלים ש... נעשו לשם זה. לעומת זאת, עבודה זרה של ירובעם, אנחנו בפרק ג' בספר מלכים, פרק ג', עבודה זרה של ירובעם, היא למעשה צורך גדול מאוד לשמר את הלאומיות הישראלית אל מול יהודה. אז מראש, העבודה זרה שהיא לא אלטרנטיבה לאלוקים, אלא היא אלטרנטיבה ליהודה. היא פוליטית. זו עבודה זרה פוליטית. אז היא מראש פחות אדוקה, היא פחות... אפשר לחיות איתה, אפשר להתפלל להשם אלוקי ישראל ולסבוח לעגלים בדן ובבית אל. זה לא נתפס להם כמשהו שהוא חריג, כן? והוא גם יצר מיתולוגיה, מיתוס של פחת העגל. הנה, היה אפשר את העגל ביחד, כן? עם הקרובים, הקרובים והעגל ילכו יחדיו. אגב, ימי גדעון היה דבר דומה, כן? שהוא הפך להיות בעל ברית לאלוהים. הוא הצליח כאילו, כן? האנשים בטיפשותם, ושהוא לא השמיד את הבעל, אז הוא יצר איזה מין קומבינה כזאת, משהו בלתי אפשרי. אז פה רואים שוב יפה שירובעם, יאמר לזכותו, שהוא הסיר את מצבת הבעל, אבל את חטות ירובעם הוא לא מצליח להיפטר מהם. את זה הוא לא עושה. למה? כי זה לכרות את הענף שהוא יושב עליו בהיבט הלאומי הישראלי. ומישה מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל 100,000 קרים, קרים זה עילים, דשנים. כן, תשימו לב, הוא היה נוקד, כל האזור הזה, בדיוק השבוע, היום סיפרתי שטיילתי עם אשתי ברמת הגולן. מיד אחרי סוכות, היה לו זמן קצת לטייל לבד. אנחנו הולכים באיזה מקום יפה כזה, נחמד, בתוך עדר של פרות. זה אומר לי, אשתי, תסתכלי שמאלה, ימינה, כל הפרות האלה שאת רואה, את רואה, זה, את זה מקריבים בחג סוכות. 70 פרים. אז אתה מסתכל, אז אתה אומר, מה זה, מחסלים לו את העדר? כאילו, איך אפשר להקריב 70 פרים? זה כמעט כל הרפת. אז הקראתי לה מהתנך, הנה, דוגמה. בימי התנך, היום אנחנו מגדלים מי מגדל פרות, מי מגדל כבשים. אלה שהם אידיאליסטים כאלה, שמעשו בהייטק, רוצים קצת להרגיש טבע. מגדלים כמה עיזים וכמה פרות כדי לרשום את הילדים לחוגים אחר כך, שיהיה להם כסף. בימי קדם, תראו את הכמויות. כן? מלך מואב היה נוקד, והוא מגדל כבשים, באזור המרעים האלה של ארץ, נכון? ושבני גד ובני ראובן מדברים על זה שיש להם עדרי צון לעבדיך מקנה, וכל הערים האלה פה באזור של סיחון ועוג ועמון ומואב, זה ארץ מרעה. אז מואב יש לו ארץ מרעה. עכשיו תראו מה הוא עושה בארץ המרעה שלו. מה? כן. והיה נוקט והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אלים צמר. זה מטורף. 200,000 רק מעלה מנחה. זאת אומרת, זה נגיד 50%, נגיד אחאב היה הגזים קצת עם ה... אגב, פה רואים שבאמת אחאב היה מעצמת על. דיברנו על זה יחד בשיעורים הראשונים שפגשנו את אחאב. כשהוא אומר, עובדיה אומר לאליהו, כשהוא פוגש אותו, אומר, אם יש גוי או ממלכה אשר לא ישביע אחאב, שהוא לא ימצא אותך שם. ואם הוא ימצא אותך שם, אוי ורבוי להם. והאיום הזה רציני, הוא מאיים ועושה. והנה פה רואים את זה. אופ, זה כנראה. אני מצטער. זה פשוט האזור שלנו עכשיו מותקף, אז אני אבטל את זה. זה פעם תשמעו אזעקות. בסדר? אני בא מאזור אשדוד. זה פעם יש איזה צבע אדום. את הילדים שלנו לבד בבית, אני מניח שהם ידעו מה לעשות. רק שלא יצאו לראות את כיפת ברזל, זה הרגלנו אותם שהולכים לראות את ה... טוב, אז אנחנו מרוכזים פה. מדי פעם תשמעו איזה צפצוף כזה. אז תראו איזה כמויות אדירות של אלים הוא מעלה. עכשיו, כדרכם של אנשי מזרח תיכון, הנה זה איתים עכשיו בדיוק לצבע האדום ששמעתם. ויצא המלך, כן, ויהי כמות אחאב, אחרי שאחאב מת, בעקבות מלחמה בארם. אגב, תסתכלו מה באמת קורה במזרח התיכון, כשקורה איזה אסון כזה. נאונם בקרב לא הוכרע, אבל אחאב נהרג. ברגע שהתוודע במזרח התיכון שאחאב מת, ויהי כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. כן, החליט שדי לגלסנוסט הזה, די לכיבוש, די לכיבוש, די לצמר ולפשטים ולכבשים ולעיזים, ומחליט שהוא לא נותן. ויצא המלך יורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי. התלך איתי אל מואב למלחמה, ויומר אלה, כמוני חמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. פעם שנייה. מעניין. זה באמת שאלה מעניינת מה שאתה אומר, מה, הוא לא למד, הרי ראינו בפעם הקודמת שהנביא אמר לו, ראינו דברי הימים, הסתכלנו בעריכות בדברי הימים, אמרו לו, בגלל זה אתה יצאת מופסד. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, הם מצרפים אליהם גם את מלך אדום. אגב, המשמעות, צריך לזכור שבעצם כל הבריתות האלה שאחאב עושה, וסביר להניח שאם יורם בן אחאב מנתץ את פסל הבעל, זאת אומרת שגם משהו עם הצידונים יתערער. הברית המערבית מתחילה לקרוס. ארם הרגו את אחאב, אבא. הבן מנתץ את המזבחות של הזה, ועכשיו מואב פושט. נו, אז מי יקום ויצוץ מחדש? האשורים יבואו. זאת אומרת, לכן מובן למה הוא כן, את מבינה מה אני רוצה להגיד, כאילו זה יצר הרע חדש, כאילו זה לא טיפשות, אלא אין ברירה. זה מין מצב של אין ברירה. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך ארם, ויסובו דרך שבעת ימים, ולא היה מים למחנה. כן, הם ירדו למזור המדבר, ואו איבדו את דרכם, טעו בניווט, או קרה משהו, שבעה ימים הם מסתובבים, ונגמר להם המים. מחנה גדול עומד למות בהתייבשות. אי אפשר להצניח להם מים, כי עוד לא היו מצניחים. הסיירת שלהם לא ידעו למצוא מים, דבר מסוכן ביותר. אגב, גם דוד המלך, יש איזה תיאור שם, שהוא היה זקוק למים, מי ילך להביא לנו מים? אז חזל אומרים שזה, הוא רצה איזה פסק הלכה. אבל בפשט, הוא היה זקוק למים, למלחמה. ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. ויאמר מלך ישראל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. שימו לב שמי אומר את המשפט הזה? יהורם בן אחאב. כן, שימו לב, זה חזרה בתשובה, זה תפילה מעומק הלב. אוי ואבוי, הוא יזם את זה, והנה הוא מרגיש שיש פה מלכודת של הקדוש ברוך הוא. לחד אותנו. ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני, ונדרשה את אדוני מאותו? ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. כן, יש נביא בישראל. כן, שימו לב, זה הוא נביא בישראל. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר אדוני. וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. שימו לב שמלך ישראל, מלך אדום, ויהושפט לא נקרא מלך. למה הוא לא נקרא מלך? למה לא כתוב, וירדו אליו מלך ישראל, יהושפט המלך, הוא מלך אדום. וגם שימו לב, הוא היחיד שקרוי בשמו, מלך ישראל, מלך אדום, ויהושפט. שונה ההשוואה הזו. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? לך אל נביא אביך, ואל נביא אמך. ויאמר לו מלך ישראל, אל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו. כי לולא פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא עם אביט אליך ועם הראקה. כן? תסתכלו איזה נביא אמת הוא. כן? לא שם עליו בכלל, אומר, מי אתה בכלל? לך, עוף מהעיניים שלי. קצת כועס, אה? כעס. אם נביא הוא, לא אם, נביא, נבואתו מסתלקת. ושימו לב שאל פני יהושפט הוא נושא.
לא יכול להביא בפניו של רשע.
בדיוק, כן? וזה המקור לזה. ואתה קחו לי מנגן, נכון? השיר האחרון של נעמי שמר היה הפסוקים פה. כי כנגן המנגן. כן, נשאר על ירושלים, כבשנו את ירושלים. נשאר רפת הקמת זה לא תחסר, צפחת השמן לא תחסר. מצב כלכלי משופר. היא התחילה לשיר על הנבואה שחוזרת, אז כנראה שנבואה חוזרת, אוטוטו. ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי על יד אדוני. ויאמר, כה אמר אדוני, עשו הנחל הזה גבים. כן, שימו לתקשיבו לחדשות, מחר הולך לרדת גשם. כן, בנחלים בדרום, לא כדאי לטייל שם. ותהי, כן, גבים גבים. כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים, ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. לא מפליא אותנו, נכון? אבל בימים ההם, היום כל מחזיק פלאפון, יש לו מידע עדכוני, מעודכן היטב על מזג האוויר. כבר לא צריך חזאים, הכל באפליקציות. אבל נביא יודע להגיד להם, שבו בנחל. אתם לא תראו גשם, המים יבואו לבד. אנחנו מבינים איך זה קורה. זה אגב מראה לכם שנס בא בדרך הטבע. מה זה נס? מה ניסי פה? העיתוי, העובדה שהם צריכים את זה. העובדה שהם צריכים את זה. עכשיו תגידו, מה היה קורה אם הם לא היו באים לשאול את הנביא ולהתפלל, והוא היה אומר, וכאילו חוזרים בתשובה קצת, ויש איזה כאילו איזה תפילה ואיזה איזה בכי. ייתכן שהם היו עושים שטויות. בדיוק כמו שקרה מהאסון האחרון שאנחנו כולנו מדברים עליו. שידעו את הנתונים ועשו שטויות. ועשו שטות. לפעמים טעות של שנייה אחת, של רגע אחד, עולה בחיים. הם היו עושים שטות, הם היו יוצאים מהנחל, הולכים לחפש בכל מיני מקומות, ואז היה הנחל מתמלא, אבל הם כמו שהם היו נשטפים יחד איתו, או שהם היו עובדים. בעצם הנס הוא לא משהו מחוץ לגדרי הטבע. הוא תופעה טבעית. אז ימלא, כן, כנחלים בנגב, כן, שוב השם שביתנו כאפיקים בנגב, שתוך שנייה מתמלאים במים. נו, תראה, הנה שנה, מה התקופה עכשיו? תסתכל על תמונות עכשיו של נחלי הנגב, הם מלאים גבים. אתה יכול לשחות שם, בכנרת, יש לך מקומות, אתה יכול לשחות מצד לצד, בריכה אולימפית. נכון, זה כמו, זה בדקו כמו התקופה הזאת. זה בהחלט כמו התקופה הזאת, אבל הנה אתה רואה, פתאום באמצע הקיץ, מגיע איזה שבר ענן מאפריקה, והגבים מתמלאים, שיטפונות בכל מקום, כמויות אדירות של מים. אלא הנס הוא בדיוק העיתוי הזה, שהוא אומר להם, תישארו פה, תמשיכו, תקבלו מים. ונקל זאת בעיני השם, ונתן את מואב בידיכם. כן, שימו לב לאיזו אחדות כזאת של עם ישראל, נכון? ואגב, שימו לב עכשיו שהוא באמת אומר את מה שהוא אמר, אלמלא יהושפט לא הייתי נושא פניך בכלל. עכשיו שהוא כן נושא את פניו של יהושפט, נתן את מואב בידיכם, מחבר את שלושת המלכים יחד, בזכות יהושפט. הקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעייני מים תסתומו וכל החלקה טובה תחאיבו באבנים. והיא בבוקר כעלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים. אגב, זה לא קורה בנגב, אלא זה קורה בעבר הירדן, בצד השני. וכל מואב שמעו כי עלו המלכים להילחם בם, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה, ויעמדו על הגבול. כן, ביטוי יפה, כל חוגר חגורה. כן? לא, אלה שיש להם שלייקס כבר לא לוקחים אותם לצבא, רק עם חגורות. כל חוגר חגורה, זה אגב הביטוי גם אל יתעלל חוגר כי מפתח, שאחיו השתמש בו בזמנו. ויעמדו על הגבול, וישקיבו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. ויאמרו דם זה, החרב נחרבו המלכים, ויקו איש את רעהו ועתה לשלל מואב. ויאומן, כן? יש להם איזו אשליה אופטית, אשליה אופטית, נכון? זה אפשר להסביר מדעית, היה סחף גדול של מים, יש שם אבן גרנית, לא סתם קוראים במקום הזה אדום, הוי הסלע האדום, הסלע האדום, נכון? המוכר והמפורסם. אז כנראה, באמת, כמו שאתה אומר, בקיץ יש הרבה אבק, יש הרבה... אז המים נראו להם בזווית, או בשקיעה, או בזריחה, נראים להם אדומים. אז אומרים, זה לא מים, זה יכול להיות עכשיו מים באמצע הקיץ. הם שחטו אחד את השני, המלאכים הללו. רבו איש עם רעהו, אגב, ליהושפט, תשימו לב שהנס הזה קורא ליהושפט פעמיים. פעם אחת זה שכל המלאכים באו להילחם נגדו, וזה מה שקרה, באמת זה היה דם. ועכשיו, שהם חושבים שזה דם, ואז הם באים לשלול שלל, ומה קורה להם? זה באמת שאלה מעניינת. זה שאלה מעניינת. מה זה בבוקר כעלות המנחה? אז או הכוונה אולי שהם הקריבו מנחה להשם. זה לא תיאור של זמן, זה כנראה תיאור של פעולה שהם עשו. כי בעלות המנחה, המנחה זה אחרי הצהריים, זה צהריים. יש מנחה גדולה, יש מנחה קטוינה, יש כל מיני מנחה. אז כנראה שפה הכוונה שהם הקריבו משהו. מה שהם מצאו לידם, סולת, מנחה, משהו. ועשו את זה על הבוקר, והנה השם עוזר להם עוד שלב, מוליך אותם עוד שלב. מה? פה שילה כבר חרבה מזמן, אנחנו פה מדברים תקופת המלכים. ירושלים, גם בית המקדש. אבל איזה מנחה יש? יש קורבן תמיד. של בוקר, זה מה שהיא שואלת. אם זה בוקר, אז זה לא מנחה. אני חושב שזה כנראה משהו מקומי. הם קמו בבוקר, עשו איזה טקס, לא היה להם בהמות להקריב, אלא הקריבו, כי הרי מלך מואב לא הפסיק לתת כבשים, אז לא היה להם. אבל כנראה הם עשו איזה טקס, איזה משהו שהם עשו בבוקר. לא, אולי בגלל זה הם לא הקריבו, כולם רצו להקריב שחוטי חוץ. אז מנחה, הם יכלו לעשות כאילו משהו סמלי, כאילו משהו שהם מנחה תודה להשם. בסדר? יש לי כמה תלמידות שיהיו מבסוטיות מההסבר הזה, כאומרות, הנה, רואים שאפשר להקריב מהצומח. שניצל סויה, הם הקריבו. שלחתי לתמונה, כלבה שלנו אוכלת גזר. מבסוטה, אוכלת גזר. יכול להיות שגם מנחה אסור. נו, שיעורי בית. לבדוק, שלח לי. מעניין. לא, אבל גם זה, יכול להיות שבדין תורת נדבה, כי דברים על שחוטי חוץ, על שחיטה. בעצם המשפט הזה, הביטוי הזה, האם אפשר להקריב, לעלות מנחה להשם? כן, כזה חזל אומרים, הכל נותן מתנה לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. שם דווקא הוא הביא, זה מעניין. וואי, זה הוכחה יפה מאוד. נכון? וגם אצל גדעון. אבל אצל גדעון, הוא הביא ארוחת צהריים לאיש שהוא חשב שהוא נביא. אצל מנוח, הוא אומר לו, אם תקריב, להשם תעלה. נכון? אז מה הוא מביא שם? זה הוכחה יפה מאוד. מה? רגע, בוא נראה. זו באמת שאלה, אז איך הוא עשה שחוטי חוץ? אולי זה מין הוראת נביא. זה שמע לנביא. אז זה מאוד מעניין מה שאתה מעניין. אתה רואה, אני מלמד את זה כל כך הרבה שנים ולא שמתי לב על זה. זה פעם נותן איזה פן אחר לכל הסיפור של פרק י' ג' שופטים י' ג'. ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה. אז היה מותר, תקופת השופטים, אם זה בראשית תקופת השופטים, שבאמת יכול להוכיח את זה אולי, כי כשארון השם לא היה בתוך המשכן בשילו, אז יש לו דין במה גדולה. זו שאלה מעניינת. מעניין אם מישהו שם לב לזה. אתה רואה שיעורי בית כפולים עכשיו. אין? יש גדי עיזים ויש את המנחה. מה? אולי
גם פה אהרון יוצא למלחמה. פה מלחמה גדולה, אולי גם פה יש
שינויים עם אהרון. יכול להיות שאהרון השם נמצא איתם. שהושפט לוקח את אהרון השם איתו. זה ודאי נכון, לא. זה שאהרון השם יוצא למלחמה זה רק משילו. בבית עולמים, נכון, זה לא הופך את בית המקדש לבמה. זה נקרא מנוחה ונחלה, שזה גם אם ארון השם יוצא, זה עדיין אי אפשר להקריב בחוץ. טוב, מעניין, נעשה בדיקה לדבר הזה.
שהארון כן יוצא, אבל אין דין של במה, זה הכל?
כן, אסור אפילו להקריב לפני ארון השם. אז אנחנו נמצאים עכשיו בפסוק כף ג' ויאמרו דם זה החורב נחרבו המלכים ויקו איש את רעהו ועתל לשלל מואב ויבואו אל מחנה ישראל ויקומו ישראל ויקו את מואב וינוסו מפניהם ויקובה והקות את מואב. כן, זה גם משפט קשה קצת. מה זה ויקובה? כן, במואב הארץ, כן, כמו שהוא אמר הנביא, כן, מה זה לשון נקבה פתאום? כנראה את ארץ מואב. והערים יהרסו, וכל חלקה טובה ישליחו איש אבנו ומילאו, וכל מעיין מים יסתמו, וכל עץ טוב יפילו עד ישאיר אבניה בקיר חרשת, ויסובו הקלעים ויקוע. יש תיאור ממש מפורט איך הם הולכים ומשחיתים את מואב. אגב, תשימו לב שהרקע למלחמה היה כלכלי. מואב נופלים בפח כי הם רוצים לשלול שלל, כל סביב כסף. ובסוף מה נקרא? שבעצם הופכים את מואב אפילו לא לערך נדלני. מחריבים את מואב. וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה. ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול הוא. כן? הוא ניסה כנראה בתפר בין הצבאות, הוא זיהה שם כנראה איזה נקודה חלשה, מנסה להבקיע משם ולברוח עם 700 איש. תחשבו איזה מכה הוא חטף. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה הוא עולה על החומה. ויהי קצף גדול על ישראל ויסעו מעלה וישובו לארץ. כן? הוא הקריב את הבן שלו לעולה, זבח אותו, ואז הגלגל התהפך. היה משהו סנסציוני. אבל גם זה דבר מעניין, שהוא מקריב את הבן שלו, שהוא כאילו, שימו לב שהכל כאן משחק מלכים, כאילו יש פה ממש שחמט כזה, כן? הוא מקריב את הבן שלו שימלוך תחתיו, כאילו הוא ויתר על המלוכה, ואז קורה משהו לא מובן, משהו התהפך. המים שבנחל באמת היו דם. משהו התקלקל פה פתאום. אז זהו, זה סיפור אחד. האם יש לו המשך, האם יש לו עדים? בואו נסתכל, אולי יש לו עדים בספר דברי הימים. כן. משהו התהפך פתאום. הם עלו מעליו. למה? אנחנו לא יודעים. אז בואו נראה, האם דברי הימים מספק לנו איזשהו עניין בדבר? זוכר שאני חושב שאין את זה בכלל. לא מופיע הסיפור הזה בדברי הימים. נשארנו בתעלומה. אין לנו. אין בדברי הימים. לא מוזכר הסיפור הזה. אז נשארנו עם קצת שאלות פתוחות. מה בדיוק קרה שם? מה בדיוק זה התהפך? איך זה הסתובב? מולים עליו, ישובו לארץ. ואישה אחת מנשי בני הנביאים. עוברים פרק ד'. כן, שימו לב, יש לנו בעצם מפגשי אלישה. אז המפגש הראשון, הגילוי הראשון של אלישה, זה, נגיד ככה, זאת אומרת, יש אלישה בחוג הנביאים, זה היה סיפור שלמדנו שבוע שעבר, שהוא, הנביאים אומרים לו, אולי נחפש לך את אליהו הנביא, אולי הוא נפל באיזה מקום. הוא אומר להם, אל תחפשו, ויחילו, והם הפצירו בו עד בוש, לא הייתה לו ברירה, הוא אומר להם, טוב, תלכו, והם חזרו, ואמר, אמרתי לכם, והנערים האלה שהם נביאי השקר כנראה, לפי איך שדברי חז"ל, שהוא בעצם כיפח אותם את פרנסתם, ואז הדובים, שתיים דובים יוצאות מהיער, בוקעות אותם. הגילוי הראשון של אלישה, והנה הגילוי השני שלו, זה שאיש יודע להגיד בזמן המלחמה המאוחדת הזאת של אדום, ישראל ויהודה, נגד מואב, הוא מתגלה כנביא, בצורה מאוד קיצונית, ותוקפני כלפי שושלת אחאב. ממשיך את מסורת אליהו, יש לו רוח אליהו בתוכו. ואישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת. זה סיפור מוכר לנו, כי לומדים אותו, קוראים אותו בהפטרה. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. שזה פסוק קשה מאוד על דוד המלך. נכון, מה היא טוענת? דוד המלך אומר, נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. והנה האישה הזאת מה היא אומרת? עבדך היה, אגב, כאן רומזים שמי זה היה? עובדיה. כן, זאת אלמנתו של עובדיה שהיה נגיד הבית של אחאב. מה בדיוק הנסיבות מותו אנחנו לא יודעים, אבל יש לו ילדים קטנים, והם לקחת את ילדיו. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן, אין לי כלום, חוץ מאיזה בקבוק שמן קטן. ויאמר לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך. כלים ריקים, אל תמעיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסי. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת, והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה לי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגיד לאיש האלוהים, ויאמר לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך ואת ובנייך תחיי בנותר. כן? אז יש דיון מאוד מעניין, האם מותר להדליק נר חנוכה מהשמן הזה? זה לא שמן זית. שמן זית זה שמן נס. צריך שמן זית ודווקא. או לחלופין, גם פה רואים שזה נס שנעשה בטבע. זאת אומרת, היה צריך קצת שמן שיהיה לה כדי שיהיה שפע ברכה. וסוגרים את הדלת כדי שהברכה תהיה שרויה, כי אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אבל שוב, סיפור משונה. קודם כל, למה באמת עובדיה בניו מגיעים עד פי פחת, שהם הופכים להיות משועבדים בגלל חוב כספי? אגב, מה הגיוני אם זה באמת עובדיה, כמו שחזל אומרים, אז מה גרם לחוב הכספי הזה? איזה חובות יש לאדם שהוא סגן המלך? חיד הנביאים, הוא ממשיך לדאוג לנביאים. ירא את השם מאוד. ויהי היום, ויעבור אלישע אל שונם. ושם אישה גדולה. אגב, זה מאוד מעניין, כאילו, מצלמה עוקבת אחרי אלישע, כל מקום שהוא מופיע, מצלמה רודפת אחריו, ורואים אותו בפעילויות משונות ביותר. לפני רגע קראנו על מלחמה מטורפת, במזרח התיכון כולו בוער. אחר כך פתאום איזה אישה שיש לה מצוקה, כן? שמים לב, כאילו, איזה פעילויות הוא צריך להתעסק. ואז הוא מגיע לשונם. שונם, אגב, זה כפר ליד. יש שני מקומות שאפשר לתאר אותם כשונם, אבל זה כנראה המזוהה ליד אזור של אפולה, ליד אפולה, ליד גבעת המורה. יש כפר שנקרא סלם, שונם. יש גם ליד שכם מקום, כן? ויבוא יעקב שלם עיר שכם, סלם, כן? מקום שנקרא סלם גם שם. האם הסלם הזה זה, כן? אבל מזוהה, בדרך כלל שונה מזוהה כליד אפולה, כפר הערבי סלם, ליד אפולה. ושם אישה גדולה. כן? זה גם ביטוי מאוד מעניין לנשים. לא כתוב על אף אדם שהוא איש גדול. איזה איש גדול, אדם ענק. אין תיאור כזה. איש גדול. זה שמור, גדולה שמורה רק לנשים. אישה גדולה. לא, יש כתוב, נבל הכרמלי. נכון? כתוב שהוא גדול. בואו נראה. שמואל א' פרק כ"ה. אישה גדולה זה עשירה. אם זה כמו אצל נבל הכרמלי, האיש גדול. האיש גדול מאוד. נכון? איש גדול מאוד. מה הוא גדול מאוד? שכל אין לו, ענווה אין לו, מה יש לו? כסף, נכון? ואיש גדול מאוד. ואיש גדול מאוד. הלך וגדל, כן. לא, אבל השם זה השם שלו, שם מרדכי. נכון? מגילת אסתר. פרשת גדולת מרדכי כתוב, אשר גידלו המלך. ודווקא פה גדולה וגדול היהודים. אין זה לב? כאילו גדול היהודים, גידלו המלך. אז גם פה, מה המשמעות של גדול? לוקחים, כן? אז גם פה, קיבל את בית המן, זאת אומרת שהוא עשיר גדול. ושם אישה גדולה. ותחזק בו לאכול לחם. לאכול לחם. ואם ידי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. ודאי שהם אנשים עשירים. אתה רואה באיזה שניות הם בונים לו לשכה וחדר עם זה, ובעלה יוצא לשדה. יש להם כסף. זה ברור שיש להם כסף. אנשים עשירים. זה בוודאות. האם פה התיאור של אישה גדולה, אגב, תשימו לב שבאמת זה צמוד. פה זה צמוד. אישה גדולה. גם אצל מרדכי וגם אצל נבל, זה בא כתיאור משני. כן? איש קרבל, מעשהו במעון, והאיש גדול מאוד בצורן ובקר, וזה, כאילו הגדולה מתייחסת מיד לרכוש. פה הגדולה לא מתייחסת לרכוש, אנחנו מניחים בדמעה, בהשוואה לגדולים אחרים. אז זה... אגב, אצל יעקב כתוב כבד מאוד. כבד, גם אם אנחנו חושבים עשיר כבד, יש עליו, יש לו ארנק שמן. והיא אומרת לבעלה, ואת אומר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. אגב, שימו לב שפה פעם ראשונה אנחנו נתקלים בזה שלאלישה יש נער. חזל אומרים שהיא הבחינה שהאיש אלוקים קדוש ואין נערו קדוש. אישה מבחינה באורחים. יש לה בינה יתרה. היא שמה לב שאלישע הוא קדוש, שם יש לו לא משהו. היא לא הזהירה אותו בזמן, שהאיש הזה שמסתובב לידו הוא לא, הוא לא. כן. היא הפצירה בו שכל פעם שהוא עובר, שייכנס אליה. זה גם דבר מאוד מעניין. כאילו, כתוב על אליהו, אתה רואה שהוא נהנה מאישה שהחזיקה בו לאכול. אגב, תשווה את זה לאליהו, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך איזה אישה, ציוויתי אותה, והוא בא לשם, והיא ענייה מרודה, היא אומרת לו, מה יש לי לאכול? רק איזה, עשיתי לעוגה אחת לבן שלי, ואכלנו ומתנו. הוא אומר לה, אל תראי, תעשי לי קודם, והלך ובנך באחרונה, וקט הגמח לא יחסר, וצפחת השם ולא תכלה, עד אשר ייתן השם מטר הפני האדמה. ופה, בדיוק להפך, היא יוזמת, היא אומרת לו, אתה אוכל אצלי, היא עשירה. בדיוק עולם הפוך. כן, מה המשמעויות של זה? צריך לצבור עוד קצת תמונות כדי לקבל איזה תמונה. מה רוצים להגיד בכל הדבר הזה? מה יש פה? כאילו, לאן זה מוליך? כאילו, זה נראה תמונות לא קשורות בפעילות של אלישע. נעשנה עליית, היא אומרת לבעלה, הנה עובר עלינו תמיד. נעשנה עליית קיר קטנה, נעשנה, תראו, איך היא מדברת על בעלה. בוא נעשה. היא לא אומרת לו, תעשה. כן? אישה גדולה. נעשנה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. כן, היא אומרת לו, מה זה עליית קיר קטנה? אבל קטן עלינו, מה הבעיה? נעשה לו עליית קיר. קטן, קטנה. בקטנה, מה שאומרים. כן? אמרה בקטנה, בנתה לו וילה. וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שם. כן? אגב, שימו לב שלא, אין תגובה. אין? בעל טוב, אשתו אומרת לו, אישה גדולה, עושה מה שהיא אומרת לו. קצת מזכיר את מנוח ואשתו. אגב, גם לה אין שם. אין לה שם. אין? אישה כללית כזאת, כן? דואגת לנביאים, מחזיקה בנביא, מחזיקה את אלישע, תומכת בו, מבינה את גדולתו, את קדושתו, איש אלוקים קדוש. לא. לא, למה? איפה אתה רואה שהוא ישן שם? הוא אוכל. גם ידי עוברו, יסור שם לאכול לחם. זה למד המטרה. למה הוא שר לביתה? לאכול לחם. לכל לחם. ויהי היום, ויבוא שמה, ויסר אל העלייה, וישכב שמה. כן, מיד מפנים אותו, אומרים לו, זה שלך, פה בשבילך. ויאמר אל גחזי נערו, פה מופיע גחזי פעם ראשונה. קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כן, זאת אומרת, אלישע מרגיש שהיא לא עשתה את זה סתם. כן, אדם לא משקיע, זה ברגע את ההתפעלות שלו, הוא לא רוצה לאכול חינם. אז משהו בתמורה. היא תרחה כזאת תרחה, בנו לו פה לשכה, בנו לו פה חדר עם עליית גג, עם מיטה, שהוא יוכל לנוח, יוכל לשהות פה. אז היא רוצה משהו בתמורה. אפילו זה אתה אומר, אפילו זה, זה מדהים. יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, אולי הבן שלך מגויס לגולני, אפולה, לגולני. אז היא אומרת לו, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת, הכוונה, אני מסודר, אין לי שום מריבות עם אף אחד, לא צריכה מלך בשביל שום דבר. ויאמר, ומה לעשות לה? הוא מדבר עם גחזי, ומה לעשות לה? שימו לב שגחזי שם לב, יש לו עיניים רואות הכל. ויאמר גחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. אז עכשיו הוא מבין. ויאמר קרא לה, ויקרא לה ותעמוד בפתח. ויאמר, עכשיו לא דרך גחזי, תשימו לב, לא דרך גחזי, קודם הוא שאל דרך גחזי. ויאמר, למועד הזה, כעת חיה, היום הזה בעוד שנה, את חובקת בן. ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. משפט קשה. כן? היא אומרת לו, איש האלוהים, איך את אומרת, אל תחזב. אל תשלה אותי, זה לא יאומן, זה חוסר אמונה פתאום יש לה. אפשר להבין למה הילד אחר כך מת. כי הוא בא במין איזה חוסר אמונה גדול. נכון, הוא מדבר דרך גחזי. כנראה שהוא שואל, הוא מה לעשות לה? היא הלכה כנראה. כשהוא אומר, מה לבקש לך למלך? הוא אומר, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. טוב, אז הסתיימה השיחה. הסתיימה השיחה, ואז היא הולכת, אז הוא שואל את גחזי, מה לעשות לה? אז גחזי אומר לו, אבל בן אין לה ואישה זקן. אז הוא אומר, טוב, אז קרא לה. זו הייתה התמונה. כן. עכשיו זה מובן, למה הוא מדבר עם גחזי ולא איתה. הוא לא אומר מה לעשות לך. אז מה את רוצה בכל זאת? לא, שום דבר, עשיתי לשם שמיים. ובאמת משונה שהיא לא, היא לא בוטחת בהבטחה שלו. הוא אומר לה את זה בצורה כל כך נחרצת. אגב, הוא לא אומר כה אמר השם. שימו לב, הוא לא אומר את זה כנבואה. הוא אומר את זה כצדיק גוזר. אגב, שימו לב שגם פה, אותו דבר כמו, כמו אצל אליהו והאישה שם, נכון? אגב, שם יהיה סיבוב כזה של הילד שמת, והנה הילד שמת, והוא מחיה, והוא מחיה. בסדר? רק עם הבדל אחד, שאליהו לקח את הילד, ואלישע נתן את הילד. שמים לב את ההבדל? הרי האישה אצל הצרפית, הצרפתית, שאליהו בא אליה, היא מאשימה אותו, באת אליי ולהזכיר אבוני, בגללך, בילד מת. ראו שאתה כזה צדיק, ואני לא ראויה, וזה, אז נגזר דיני, בגללך. ואז הוא באמת אומר לקדוש ברוך הוא, גם על בן האלמנה, גם עליו אתה, כן, כאילו, בא בטרוניה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה, תחזיר את המפתח של הגשם, תקבל את המפתח של תחיית המתים, החלפות. ופה זה בדיוק להפך. כאילו הקדוש ברוך הוא מפגיש אותו כל הזמן עם נתינה. שימו לב, ניסות פנים, נסות ניסים, לפעול עם, כן? שימו לב, הוא כל הזמן הוא מתקן את מה שהתקלקל. כל מה שמתקלקל הוא מתקן. מגיעה אלמנה של עובדיה, אז הוא מפרנס אותה. כאילו מחזיר, הנביאים מחזירים את מה שעשה עובדיה לנביאים. אלישע הנביא בשם הנביאים, אומר, זה לא צדק שכך יהיה. מאכיל את הילדים שלו, מפרנס אותם. ותר האישה ותלת בן למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע. כן, הסתבר לה שהנביא אומר אמת. ויגדל הילד, ויהי היום, ויצא אל אביו אל הקוצרים. כן, כאן רואים שהוא באמת היה איש עשיר, אנשים עמידים, יש להם קוצרים. ויאמר אל אביו, ראשי, ראשי. ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו. אגב, שימו לב, מה קרה לו, אנחנו יודעים. ממה הוא מת? מהתייבשות. יצא לקוצרים. שכח לקחת כובע, ילד קטן. ראשי, ראשי, שחרחר עליו ראשו. וישאהו אביו, כן, האבא לוקח, וישאהו ויביאו אל אמו. וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא. ותקרא אל אישה ותאמר שלחנה לי אחד מן הנערים ואחד האתונות, וערוצה עד איש האלוהים והשובה. מה זה לרוץ עד איש האלוהים? היא נמצאת באפולה, ואיש האלוהים נמצא במוחרקה. כן, על הר הכרמל. צריך לחצות את עמק ישראל. זה יכול לקחת ליום, חצי יום. אם רצה. אם החמור רץ מהר, ונער רץ מהר לפניה, והיא יושבת על החמור, אז היא מסוגלת לעשות את זה בחצי יום. כן, זה עד הצהריים. אתם שמים לב? כאילו, עד הצהריים הוא מת, ואז כאילו לקראת צהריים, בצהריים היא יוצאת. ויומר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת? מה קרה? כן, הוא שואל את זה בביקורת, הוא שואל את זה בדאגה. רק שהוא מודאג, כאילו, מה קרה? מה קרה? מדוע את הולכת אליו לא חודש ולא שבת? אגב, איזה הלכה לומדים מהמשפט הזה שהוא אומר לה? שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל. איך מגיעים לרגל? הוא אומר, לא חודש ולא שבת. שבת זה יום טוב. זה רגל, כמו מחורת השבת של פסח. כאן רואים, חודש זה הראשון, שבת זה היותר. כן, זה יותר חשוב, היותר קדוש. היותר מצוי ראש חודש, פחות מצוי שבת. אגב, למה לא נהיה הלכה מזה שכל ראש חודש צריכים לקבל פני רבו? כי בזה מנהג נשים. עשו חצי. כן? גברים אימצו את העלייה לרגל, אז זה כמו ביקורים, כן? זה כמו לקפיל פני רבו ברגל, ונשים יש להם הידרו בכל מיני עניינים שקשורים לראש חודש. אז זה נשאר בצד. לא חייבו כל חודש ללכת. והוא שואל אותה, זה משמע משמע מכאן, שהיא באמת נהגה ללכת כל חודש וכל שבת, לפקוד את איש האלוהים, לבקר אותו. ותאמר שלום. מכאן רואים שכנראה באמת הוא שואל את זה לא מתוך ביקורת עליה, מה, את עוזבת, לא סידרת הבית, לא בישלת שום דבר, מה קורה פה, מה את הולכת? אלא, בדיוק להפך, הוא דואג. אז היא מרגיעה אותו, אומרת שלום, ולכן אפשר להבין שהיא נעלה אותו, את הילד המת, היא נעלה בחדר של איש האלוהים, ואף אחד לא ייכנס. ותחבוש... אחרי שהיא נולד בדיוק כמו שהנביא אמר, אבל עכשיו תראה מה היא תגיד לו, חכה.
אני מאמינה
לא, לא, היא לא מאמינה שהכל בסדר, היא הולכת לתת לנביא בראש. לא, מה פתאום? תראה מה היא אומרת, בוא נראה. ותחבוש אתון ותאמר אל נערה, היא עושה את זה בסערת נפש. למה בעלה חושש שקרה משהו לא טוב? כי הוא מרגיש שמשהו לא, משהו היסטרי פה, משהו לא נורמלי. ותחבוש אתון ותאמר אל נערה, נהג ולך, אל תעצור לי לרכוב. כן. אהבה מקלקלת את השורה. היא עוד רוצה לעשות משהו, אז היא בעצמה חובשת. כן, כן. כי אם אמרתי לך, ותלך ותבוא אל איש האלוהים אל הר הכרמל, והיא קירות איש האלוהים אותה מנגד, כן? מרחק שנגיד זה כבר 200 מטר, 300 מטר הוא רואה אותה, והיא אומר אל גחזי נערו, הנה השולמית על אז, אתה רוצנה לקראתה, ואמור לה, השלום לך? השלום לאישך? השלום יהיה לילד? ואת אומר שלום. שימו לב, גם אל אישה מרגיש משהו לא רגיל, מה היא באה פתאום באמצע? כן? וזה שנולד ילד הוא כבר יודע. למרות שלא כתוב שם שהוא בא להיות הסנדק. אבל כאן אתם מבינות, מבינים, או שתגידו, הוא נביא, בטח שהוא יודע שלום היה, הוא אמר לה, הוא מאמין. בסדר, הנה קיבלת תשובה. הוא ודאי יודע שאם הוא אמר שיהיה ילד תוך שנה, והיא באה אחרי שנה ושלוש שנים, היא כבר גמלה את הילד, הילד כבר גדול. בין אם הוא כבר עבר שם, ובין אם הוא היה בברית, שזה לא מסופר לנו, הוא יודע שיש ילד. ותומר שלום, למי אומרת שלום? שוב לגחזי. הוא שלח את גרצי לגרוץ אליה ולשאול מה שלומה, היא אומרת לו שלום. לא רוצה לדבר איתו בכלל. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר ותחזק ברגליו. כן? מנופלת על הרצפה ומחזיקה לו את הרגליים. ויגש גחזי להודפה. כן? הוא בא מלמטה לנסות להעיף אותה מהרגליים של אלישע. ויאמר איש האלוהים ארפלה כי נפשה מרה לה ואדוני העלים ממני. כאן מראים לך מה זה נבואת אלישע. הוא רואה הכל. אם אני לא ראיתי, סימן שהשם העלים ממני. במצב רגיל, הוא רואה הכל. ולא יגיד לי. ותומר, השאלתי בן מאת אדוני? אני לא אמרתי לו, תשלה אותי. אל תחזב, אל תשלה. ומיד הוא לא צריך להבין יותר שום דבר, הוא מבין שלום הילד בחירה. הילד מת. זאת אומרת, דבר הנביא התקיים, אבל זאת אשליה. אל תשלה אותי. למה היא באמת חשדה מהרגע הראשון שזה לא, מה היא לא ראויה לילד? מה קרה שם? ויאמר לגחזי חגור מותניך, וכך משענתי בידיך, ולך כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. ותומר אם הנער, חי אדוני וחי נפשך אם אעזבך, ויקום וילך אחריה. כן? זאת אומרת, הוא שולח את גחזי להציל, אבל היא לא מבוצה מזה. היא רוצה שאלישע יבוא. היא אומרת לו, אני לא זזה מפה, אם אתה לא בא, אני נשארת פה. וילך אחריה. זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא יכול לשלוח את גחזי, הוא צריך לבוא בעצמו. אחי ערב, ערי ולא אחרי אישה, אבל אישה גדולה, אפשר ללכת אחריה. הכוונה אחריה, הכוונה אחרי הצטה. כשהיא אומרת לו, אני לא עוזבת אותך. נשבעת, חי השם וחי נפשך, שהם מייזבקה. וגחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב, וישב לקראתו ויאמר לו, לא, ויאמר, ויגד לו לאמור, לא יקיץ הנער. ויבוא אלישע הביתה, והנה הנער מת מושכב על מיטתו. ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. פה רואים תפילה מועילה. כן? נביא מתפלל. ויעל, וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחום בשר הילד. וישב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה ויעל ויגר עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח הנער את עיניו בלי שוקר חשמלי בלי ציוד רפואי מודרני בלי זריקות בלי שום דבר כן? רק מהפה נשמת הפה ויפקח הנער את עיניו זאת אומרת הוא היה מת לא מוות קליני הוא היה מת כן? שכב איזה זמן עד שהספיקו ללכת לקרמל ולחזור חזרה, זה לא מוות קליני, זה לא דקות. אז איך הוא יחיה אותו? נתן בו את נשמתו, חלק את נשמתו בו. עכשיו יש בילד הזה נשמת אלישע. כמו על הנער ההוא שהחיה אליהו, חזל אומרים, יונה הנביא היה. אז מי יהיה פה עכשיו הנער הזה? אומרים חזל, חבקוק. כן? מי שמן דנפח מדילי נפח, הוא שפח בתוכו את רוחו, אז הוא נהיה נביא כמותו. ויקרא אל גחזי, ויאמר קרא אל השונמית הזאת, ויקראה, ותבוא אליו. ויאמר שאי בנך, את הילד, החזיר לה את הילד חזרה. כן? היא בשוק, הרי היא הייתה למטה, היא לא הייתה, הוא לא תלף אחד להיכנס, לא לגחזי ולא לה, והוא לבד היה שם איתו. ותבוא ותיפול על רגליו פעם נוספת, שימו לב, אותו דבר, והפעם לא הודפים אותה, ותשתחו ארצה ותישא את בנה ותצא. ותישא את בנה ותצא. אגב, הביטוי בנה, חושב שהוא לא מופיע. הוא אומר, הנה, כעת חיה את חובקת בן. והוא אומר, אל תחזב. ותל את בן למועד. ויגדל הילד. שיהו אל אמו. שואת, מה שלום הילד? שלום הילד. כן? רק פה הוא נקרא בנה. שאלתי בן, כן, ביקשתי. לא רציתי בכלל. למה עכשיו הוא נקרא בנה? כי בעצם עכשיו אלישע נותן לה אותו. זאת אומרת, בעצם כל הטרחה הזאת שהיא טרחה, גחזי אמר, אין לה ילד, טוב, נו, שתיקח ילד. מפי גחזי, אם זה מפי גחזי, זה זמן שאול, זה ילד של עצמה. זה באמת, היא אומרת, אני לא, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לי ילד, אז אין... ובאמת מי שנותן לה עכשיו את הילד זה אלישע. היא רוצה את אלישע, היא רוצה את הנבואה. זה מה שהיא רצתה. למה היא עשתה לו חדר כזה? בשביל שיהיה לה ילד? היא לא רצתה את זה. זאת אומרת, זה סימטרי לרצון שלה. דרך שאדם רוצה ללך וליחים אותו. היא עשתה את זה מכבוד הנבואה. נתנה כבוד לנביא, לאיש האלוקים קדוש עובר אלינו. אז במה היא זכתה? שהמתנה שהוא נותן לה זה נבואה. עכשיו זה הבן שלה. לא של בעלה, כי הבן של בעלה מת. לא בן של נס, בן של נבואה. אלישע הנביא. זה מזכיר קצת את עובדיה, נכון? מי שנוגע בנבואה, מי שנוגע בשמן ידיו משתמנות. אומרים חזל, איך יכול להיות שגר מתנבא? ואת הגמרא, כיוון שיחבי נביאים במערה, נהפך לנביא בעצמו. אז הנה פה אותה דוגמה. האישה הזאת כל כך מכבדת את אלישע, מבינה את גודל ערכו של אלישע. גם שימו לב שכל הדברים האלה בדומה מאוד לאליהו, אבל הכיוון ההפוך. כאילו הקדוש ברוך הוא כל הזמן מראה לאלישע לאן הוא מכוון, לאן הוא צריך להגיע, מה יקרה איתו, לאן, כן, שימו לב, זה כל הזמן מוליך, 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 ותכף נראה את הסוויץ' בעלילה, איך אלישע מתחיל, עובר להיות באמת מה שהוא צריך לעשות. הפוך ממה? בצורת ההחייאת המת, שהוא נושם את נשמתו בתוכו. לכן הוא נקרא, תראה, כשהיא לוקחת את הילד, פה אלישע מתפלל לקדוש ברוך הוא. אליהו, גם אם כתוב, הוא מתפלל על הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא שהוא מתפלל על הקדוש ברוך הוא, הוא מתלונן לקדוש ברוך הוא. הנה, תסתכלו מה כתוב. ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האישה, אני קורא בפרק מלכים א', פרק י' ז', פסוק י' ז'. ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האישה בעלת הבית, היא נקראת בעלת הבית, אישה אלמנה, שם אין בעל, כן, פה יש. ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני, ולהמית את בני, היא מאשימה אותו שהוא הרג לה את הבן. גם פה זה דומה, כלומר, ביקשתי בכלל בן, השלטת אותי. והיא אומר אליה, תני לי את בנך. שימו לב, היא אומר, תני לי את בנך. הוא מבקש את הילד, הוא כאילו הוא חי, תני לי אותו. ויקחהו מחיקה ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעותה להמית את בנה, שם לב? שם לב? זה הבן שלה, תני לי אדנך, זה הבן שלה. הוא בא למקום שכבר יש ילד, זה גם נשאר לה מבעלה שמת. היא אישה אלמנה, היא יתום. אלמנה ויתומים, לצער אלמנה ויתום, כאילו אתה עושה תורתך פלסטר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מצער יתום ואלמנה, אתה שציווית לא לצער יתומים ואלמנות. אליהו מטיף מוסר לקדוש ברוך הוא, זה ממש מדהים, כאילו ה... ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה אל קרבו. כן, עכשיו שימו לב, הוא לא מתפלל, הוא קורא אל השם. קצת שונה. וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. הוא מסתיר את זה. הוא אומר, מה את רוצה? הנה הוא חי. לתת לי את הבן שלך. הנה הוא, מה יש לך? הוא התעורר, הוא ישן. הוא מסתיר את זה, הוא לא... אבל היא אישה חכמה. היא לא מקבלת את זה. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. כן? היא בעצם מציבה את אליהו עכשיו היחיד, אתם מבינים, זה משהו שהוא הפוך לגמרי. הרי היא הכירה בו מלכתחילה, ולכן היא עשתה עלייה. שם לב שזה סיפור הפוך לגמרי. תשווה את זה, תראה עוד פעם, שזה ממש בכיוון הפוך. גם האחיית המת היא הפוכה לגמרי. אגב, זה מדהים לחשוב, אם את ספר יונה אנחנו מכירים, קצת עסקנו בו גם, שבעצם שני הנביאים הגדולים, יש להם איזה בן נבואי כזה, איזה לוויין נבואי, שהוא לא בן הטבעי שלהם, הוא לא הבן הממשיך שלהם ביולוגית, אבל הוא הבן הממשיך רוחנית, הם מהבל פיהם עשו אותו. ושני הנביאים האלה, מה הם עושים? את חבקוק נצטרך ללמוד כדי להבין מה, איך, למה זה יצא, היה צריך לצאת מאלישע. מה המשמעות של זה שהוא מחיה איש נביא שימשיך אותו? אז זה מעניין לראות שדווקא מי ששולח את יונה הנביא זה אלישע. יונה לומד אצל אלישע, תלמיד של אלישע. למרות שהוא היה בנו של אליהו במובן הרוחני. ואותו דבר פה, מאלישע יוצא חבקוק, שצריך להבין בהמשך מה המשמעות של זה. אבל מה שאנחנו רואים פה זה כבודה של הנבואה. אצל האישה הראשונה זה, היא בזה לו בעצם, היא לא באמת, היא מאשימה אותו, היא אומרת לו, אמנם אתה צדיק, אני ראיתי שאתה צדיק, אבל עשית לי נזק, היא באה אליו בטרוניה. אז נכון שגם היא באה בטרוניה, אבל היא באה בטרוניה הפוכה, אני אמרתי, לא רציתי שום דבר, לא ביקשתי שום דבר, מה רציתי? רציתי ילד. כמו שדוד אומר לי שמואל, אני רציתי להיות מלך, מה מינית אותי מלך? אני עוד כפסע בני ובן המוות. מה אני צריך את הצרה הזאת? בסדר? נעצור פה. כן, ודאי. כי מן דנפח, אמרנו חבקוק. הנביא חבקוק. יונה זה הבן של אליהו, חבקוק זה הבן של אלישע. עד כאן, נתראות לכולם.